كل دافيد كل امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
שבת שלום למאזינים היקרים, מאזיני קול דוד, והנה אנו בוחים את השידור של היום 11 ביוני 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום, שנפתח בה את השידור איראן במהלך השבוע האחרון.
שלום למאזינים יקרים, איראן בשבוע שעבר. באיראן התחלנו את השבוע בקיום טקס זיכרון יום השנה לפטירתו של מחולל המהפכה אייתולה חומייני זכרונו לברכה. בטקס השתתפו אלפים ושמו אוזן לדברי מנהיג המהפכה סייד עלי חמנאי. בנאום במוזוליום של האימאם המנוח התייחס המנהיג למאפייני המהפכה האסלאמית שחולל אייתולה חומייני, או לבסוף נתן הצעות לממשלה והציבור. המנהיג כינה את מחולל המהפכה כמנהיג המהפכה הגדולה ביותר בתולדות המהפכות, והסביר כי המהפכה הצרפתית בשנת 1789 והמהפכה של ברית המועצות ב-1917 היו המהפכות הגדולות במערב, אך אחרי 12 שנים או פחות מזה סטו מהדרך והציבור שחולל את המהפכה הורחק ממנה. המנהיג אמר כי אייתולה חומייני לימד והזריק את מושג ההתקוממות לעמים בעולם. המושג עכשיו הפך לאחד המושגים החשובים ברטוריקה הפוליטית בעולם. מנהיג המהפכה התייחס לתעמולה התקשורתית של האויב נגד הרפובליקה האסלאמית והביא לדוגמה את החרמת הספינה האיראנית בחופי יוון שהנפט שלה הועבר לארצות הברית. מנהיג המהפכה שיבח את הפעולה של משמרות המהפכה בהחרמת שתי ספינות יווניות במפרץ הפרסי ותיאר אותה החזרת הסחורה הגנובה. הוא דחה את הטענה של המערב נגד הפעולה של איראן. דברי המנהיג הובילו לכך כי בית הדין היווני הוציא צו שביטל את החרמת הספינה האיראנית בהוראת ארצות הברית. צו שנתקבל בברכה באיראן. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, עלי שמחני, אמר כי השינוי בהתנהגות יוון הגיע לאחר התגובה ההולמת של איראן. שמחני הוסיף כי התגובה האיראנית היא הדרך היחידה להגן על זכויות המדינה בתגובה לבריונות, בין אם בהקשר של הסכם הגרעין ובין אם בהתייחס לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. על תוכנית הגרעין האזרחית של המדינה היה שבוע עמוס. מועצת הנגידים של הסוכנות, שהייתה אמורה לכנס ישיבה ביום שני, התכנסה ביום רביעי ואישרה החלטה אנטי-אירנית. ההחלטה שבאה לאחר ביקורו של רפאל גרוסי בישראל והפגישה עם נפתלי בנט הוביל לתגובה חריפה הן מצד רוסיה וסין, והן מצד איראן. רוסיה וסין דחו את ההחלטה והתגישו כי ההחלטה לא תסייע לשיפור שיתוף פעולה בין איראן לסוכנות. וזה התממש. איראן הגיבה מעשית להחלטה של מועצת הנגידים והסירה 18 ממצלמות הניטור של הסוכנות שהיו פועלות חוץ ממסגרת חובה של איראן ב-NPT. איראן הגיעה למסקנה שהכוונות הטובות שלה לא מורחות נכון. עד כאן מאזינים יקרים, תוכנית השבוע.
كان كول دافيد بهالشعر 34 لا ما زنيم شبات سلام هالخدشوت وكران تخلا هنسي ابراهيم رئيس كبير رسميت اليوم ابن نسي فنزويلا نيكولاس مادورو. נשיא ונזואלה ניקולס מדורו הדגיש בתוך כך כי המהפכה האסלאמית באיראן מילא תפקיד בהתקרבות בין שתי המדינות. איראן ונזואלה חתמו על מסמך לשיתוף הפעולה האסטרטגי המקיף ל-20 השנים הבאות. מפקד משמרות המהפכה ביקר באי טונאב הגדול במפרץ הפרסי והזהיר את המדינות שהכניסו את ישראל לאזור. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן השתתף בסימפוזיון ההזדמנויות המסחריות בין איראן להודו שנערך בחדר אבד במדינת הודו. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון עם מקבילו הסורי ואמר כי המשך ההתקפות של הישות הציונית על סוריה היא הפרה בוטה לשלימות הטריטוריאלית של המדינה. החדשות במלואן מקול דוד. נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי קיבל רשמית היום את בני נשיא ונזואלה ניקולס מדורו במתחם התרבות ההיסטורי של סעד אבד. נשיא ונזואלה ניקולס מדורו הגיע אתמול לטהרן בראש משלחת פוליטית וכלכלית רמת דרג בתום ביקור בין יומיים בטורקיה. ביקורו של נשיא ונזואלה באיראן בא על פי הזמנה רשמית מהנשיא אברהים ראיסי, וזהו הביקור השני לנשיא מדורו בטהרן, בא ביקר בנובמבר 2016. לאחר הפגישה עם הנשיא התקיימה פגישה מורחבת בהשתתפות הגורמים הבכירים בשתי המדינות לדון על התוכניות של הנשיא הוונזואלי בטהרן. נשיא ונזואלה מדורו כבר אמר בריאיון לערוץ הספן טיווי אתמול שישי כי בכוונתו לדון עם מקבילו האיראני על התוכניות האסטרטגיות המשותפות ל-10 השנים הבאות במסגרת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות.
נשיא ונזואלה ניקולס מדורו הדגיש כי המהפכה האסלאמית באיראן מילא תפקיד בהתקרבות בין שתי המדינות, והוסיף בראיון במהלך ביקורו בטהרן כי שליחת מכלית הנפט על ידי איראן לוונזואלה הגיעה בזמן שהמדינה הייתה זקוקה מאוד לצעדים כאלה בעקבות הסנקציות האמריקניות. נשיא ונזואלה ניקולס מדורו קרא להגברת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומי התעשיות הפטרוכימיות, הנפט, הגז ובתחומים הכלכליים הנוספים. הנשיא מדורו קבע כי סדר העולם, סדר עולם חדש, החל להתגבש, וההגמוניה האמריקנית איבדה את כוחה הקודם. נשיא ונזואלה ציין גם לכך כי כוחות הכיבוש הישראלים הורגים בכל יום את הפלסטינים. נשיא הרפובליקה אברהים רئיסי ונשיא ונזואלה ניקולס מדורו חתמו היום בטהרן על מסמך לשיתוף הפעולה האסטרטגי המקיף ל-20 שנה. בנוסף למסמך לשיתוף הפעולה האסטרטגי הזה, איראן ובנזואלה חתמו על מסמכים נוספים לשיתוף הפעולה בתחומים הפוליטיים, התרבותיים, התיירותיים, הכלכליים ובתחומי הנפט והתעשיות הפטרוכימיות. מפקד משמרות המהפכה ביקר באי טונאב הגדול במפרץ הפרסי והזהיר את המדינות שהכניסו את ישראל לאזור. אדמירל עלי ריזה טנקסירי ביקר בבניינים המבוצרים ההנדסיים הגנה הסבילה ועמד על הנכונות של הלוחמים באי. הוא אמר, עכשיו יש ביטחון ברמה מקובלת בתחום המפרץ הפרסי, ומי שבטח את דרכה של הישות הציונית האומללה לאזור, מביא לאי יציבות ואי סדר, הן בתוך מדינתו והן באזור. עוד הדגיש, אנחנו ממליצים למדינות הידידות והאחויות במפרץ הפרסי שלא לקיים קשר עם הישות הציונית, משום שהן בכך משבשות את הביטחון באזור. לפי הדיווחים בימים האחרונים, ישראל הציבה מקאמים בשטחי בחרין ואיחוד האמיריות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן השתתף אתמול בסמבוזיון ההזדמנויות המסחריות בין איראן להודו, שנערך בחדר אבד בהודו. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן התייחס בתוך כך לפגישות הבונות עם הגורמים בהודו וציין כי ממשלת הודו הביעה נכונות לפתח ולהעמיק את היחסים הכלכליים והמסחריים בין שתי המדינות. שר החוץ עבדאללהיאן ציין גם למכנים ההיסטוריים והתרבותיים המשותפים בין העמים בשתי המדינות וקבע כי הכלכלה של כל אחת משתי המדינות משלימה את הכלכלה השנייה, מה מגביר את הסיכויים לחזק ולקדם את היחסים בין שתי המדינות. שר החוץ עבדאללהיאן הדגיש גם את התפקיד התרבותי ההיסטורי של חדר אבד בפיתוח היחסים בין שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן התייחס להמשך ההתקפות של הישות הציונית על התשתיות בסוריה, לרבות נמלי התעופה, הנמלים והמרכזים החיוניים האחרים, וקבע כי התקפות אלה מהוות הפרה בוטה לריבונות והשלמות הטריטוריאלית של סוריה, מה גם התקבונות הזאת סותרת את כל החוקים הבינלאומיים ואת הנורמות והעקרונות ההומניטריים. בעקבות התוקפנות האווירית הציונית בשדה התעופה של דמשק, קיים שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן שיחה טלפון עם מקבילו הסורי פייסל אל-מקדד, כאשר גינה בחריפות את התוקפנות הזאת וקבע כי איראן, שעמדה תמיד לצד הממשלה והעם הסורי, תמשיך לתמוך בסוריה. روسيا جنتا اتمول بخريفوت ات اسرائيل على هتكفا بن ملهت عوفاها بين لومي بدمسك كاشير شبشا ات هبعلوت بان امال בהודעה שברסמה דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה, נמסר כי על ישראל להפסיק נוהל מרושע של פגיעה בתשתיות האזרחיות, וקבעה כי המתקפות החוזרות ונשנות של ישראל בסוריה מהוות הפרה של החוק הבינלאומי והן מבלתי מתקבלות על הדעת. היא אמרה, אנו מגנים בחריפות את המתקפה הפרובוקטיבית של ישראל נגד התשתיות האזרחיות בסוריה. פעולות בלתי אחראיות שכאלו יוצרות סיכונים חמורים לתעבורה האווירית הבינלאומית ומעמידות את חייהם של חפים מפשע בסכנה ממשית. אנו דורשים מהצד הישראלי להפסיק את הנוהג המרושע הזה, דברי הדוברת בשם משרד החוץ של רוסיה. היועץ האמריקני הבכיר לסוגיות אנרגיה, עמוס הוכשטיין, אמור להגיע ביום שני לביקור בין יומיים בלבנון כדי לדון במשבר האנרגיה במדינה, וכן בתקווה של וושינגטון כי ישראל ולבנון יגיעו להסכמות בנוגע לסרטוט הגבול הימי ביניהן. ביקורו של השליח האמריקני הוכשטיין יתקיים על רקע הגעתה של אסדת קריש לישראל והאפשרות של קידוחים במאגר שנמצא בקצה, קצה אזור הסכסוך הימי עם לבנון. 18 אוטובוסים עלו באש במהלך שריפה בתחנה המרכזית בצפת. תושבים דיווחו על להבות שעולות מהאוטובוסים ועל קולות בצוצים עזים בסביבה. עיריית צפת מסרה כי מדובר באירוע בלילי, בעוד התושבים, תושבים רבים, דיווחו כי התעוררו בבהלה במהלך הלילה מקולות הנפץ. ראש הממשלה החליפי, שר החוץ הישראלי יאיר לפיד, פרסם פוסט בפייסבוק בו הזהיר כי כל מי שיסכן את הממשלה מבפנים צריך לדעת שהוא ישלם על זה מחיר. יאיר לפיד הבטיח להמשיך להילחם על הממשלה, ולדבריו היא יכולה להחזיק מעמד נגד כל הסיכויים. אולם בניגוד להצהרות נחרצות יותר שלו בעבר, הפעם גם הכיר באפשרות של קריסת הממשלה. על פי פרסומים או פרסום מסמך הדרישות שהציגה חברת הכנסת ג'ידא רינאוי ממרץ ליאיר לפיד, מתברר כי בזמן שהאחרון נהל איתה מגעים לחזרתה לקואליציה, הוא טען כי האמירה של זועבי על כך שלפיד הסכים לבנות שני כפרים פלסטינים חדשים היא הזיה מוחלטת. המסמך פורסם ולפיד הובך, ואתמול שישי זועבי איימה ישירות על לפיד שיפקפק באמינות של דבריה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו היום שבת. ההתנהגות הכפולה של המוסדות הבינלאומיים במערב בנוגע לתוכנית הגרעין האזרחית של איראן והתוכנית הצבאית של ישראל מציגה סוג חדש של אפרטהייד, אפרטהייד גרעיני. למרות הלחצים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על איראן בנושא התוכנית הגרעין שלה, יש נקודה חיובית בזה. והיא כבר הפכה לקריטריון וחושפת את מהות הכפולה של עצם הסוכנות ומדינות המערב כולן. באיראן היא היוזמת של פירוז מערב אסיה מנשק גרעיני, והיא חבר באמנת NPT למניעת ייצור והפצת נשק גרעיני, כאשר קיימה שיתוף פעולה גדול ביותר עם הסוכנות. לפעמים, כדי להציג את הכוונה הטובה שלה, היא עשתה יותר מהתחייבויות שלה. אך בתקשורת המערבית, עוצמים עין מזה ומתמקדים על הפחתת שיתוף הפעולה באחרונה עם הסוכנות להציג את איראן כדמות של שחקנית מפירת החוקים. לעומת זאת, מדיניות הגרעין של איראן מתבססת בעיקר על עמימות והסתרה, כאשר היא לא חתומה ישראל על אמנת NPT ולא מאפשרת לפקחי הסוכנות לבקר במתקניה הגרעיניים. אך אף אחד מהמקרים האלה לא מוצא מקום בהבהרות של גורמי האום וגורמים מערביים אחרים ואפילו בתקשורת של מדינות המערב. להפך, נוצרה תמונה כאילו היא קיימה את ההתחייבויות שלה בתחום הגרעין ועכשיו מרשה לעצמה לפקח על פעילות של מדינות אחרות ולשמש כזרוע של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בפיקוח על תוכנית הגרעין שלהן. למעשה, המוסדות הבינלאומיים מעודדים את מדיניות העמימות של ישראל ומנהלים מדיניות אפרטהייד גרעיני כלפי איראן. זאת ועוד, אם הפעילו את אותה המדיניות כלפי איראן גם על ישראל מההתחלה, היום לא היה נוצר מצב של אי-יציבות באזור, דבר שהשפיע גם על אזורים אחרים. אם תוכנית הגרעין של ישראל הייתה אזרחית, לא היה צריך להצטיר אותה ולנהל מדיניות עמימות כלפיה. עצם העמימות היא ראיה ברורה לכך שהתוכנית נושאת אופי צבאי, שגם במקרה הזה זה לא מהווה אמצעי הגנה אלא אמצעי איום ותקיפה. בלי ספק, אחת הסיבות להתחמקות של ישראל מההחלטות של האום בתחום השאלה הפלסטינית היא קשורה ליכולת הגרעינית שלו מתממש לולא תמיכת מדינות המערב. יש מדיניות אפרטהייד גרעיני מצד המוסדות הבינלאומיים כלפי איראן ומדיניות פטור כלפי ישראל. אחת ההשלכות של הפטור הזה היא הערכת השאלה הפלסטינית וכישלון כל הצעות, אפילו הצעות של מדינות המערב עצמן, לפתירת השאלה הפלסטינית. לזה יהיו השלכות משניות שיפקעו גם במערב עצמו. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים. לפני סיום, גם בחדשות של היום, הרשויות ברוסיה משתמשות בתוכניות ארמומיות כדי לעקוף את הסנקציות המערביות ולמכור חיטה לצפון אמריקה וחלקים אחרים של העולם. כך, על פי סוכנות הידיעות הממשלתית הרוסית ריה, ושדיווחה או בציטטה את ולדימיר רוגוב, חבר בהנהלת מחוז זפורג'יה שבדרום מזרח אוקראינה, כשאמר כי החיטה נמכרת למזרח התיכון ולאומות אפריקניות
הן מפחדות מהסנקסיות, אבל למרות זאת קונות את החיטה שלנו בשמחה, כמובן באמצעות מתווכים ותוכניות ארמומיות על פי רוגוב. אוקראינה הודיעה כי על עריכת חילופי שבויים עם רוסיה, כאשר על פי הידיעות היא ערכה חילופי שבויים עם רוסיה והחליפה 4 אזרחים רוסים בעבור 5 שבויים אוקראינים. סגן שר החוץ של רוסיה נפגש עם שגריר ארצות הברית במוסקבה, ושגריר משרד החוץ האמריקני שמסר ככה קבע כי השניים דנו בנושאים המעניינים את שתי המדינות. נשיא צפון קוריאה קים ג'ונג און מינה את הדיפלומטית צ'ו צון הוא לשרת החוץ החדשה בממשלתו. הנשיא קים הכריז על המינוי בתום פגישה של מפלגת השלטון, כאשר הוצג בה או הציג בה מטרות להעצמת כוחה הצבאי של מדינתו, וכן העמקת המחקר ההגנתי כדי להגן על הזכויות של המדינה כמדינה ריבונית. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Oh,